שלום ללומדים, תודה שאתם איתנו. כאן בנימין הולצמן בהסכת תולדות רבותינו. שיעור שני מתוך שניים על הרש"ר, הרש"ר הירש, הרב שמשון רפאל הירש. השיעור הזה הוא גם שיעור סיום של הסדרה הזאת, זאת הסדרה השנייה על האחרונים. כשהתחלתי את האחרונים עוד לא ידעתי מה מצפה לי בראשונים, היה בדור אחד או שניים. פה אנחנו, הסדרה השנייה שהתחילה באגרה, אנחנו עכשיו בשיעור ה-30. הגרא שהיה ראשון והרש"ר הירש האחרון זוכים כל אחד לשני שיעורים. אני אסביר עוד מעט מין התנצלות למה הרש"ר זוכה לשני שיעורים. אבל זה אומר שעל פחות מ-90 שנה, בשנות הלידה, הייתה פה סדרה שלמה וארוכה. אני רואה שככל שמתקדמים בציר הזמן, אז מספר האנשים שאנחנו לומדים את ספריהם, נגיד, ננסח את זה כך, הולך וגדל מאוד. מאוד קשה להקיף, וממש מכילה מכל מי שמן הראוי היה שנעביר לו שיעור ולא העברנו. אז הרש"ר הירש, השיעור הקודם עסק בחייו שעברו נפתולים, ובמאבקיו, ובמפעליו, ומה שהוא כתב, ומה שהוא עשה, והשיעור הזה התמקד בתורתו, ואפילו זה רק בשלושה נושאים מתוך תורתו שנראה לי שהם מרכזיים. אז טיפה רקע וגם מסבר למה יש פה שני שיעורים. אנחנו, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אני חוזר בשני משפטים, הרש"ר הירש חי במהלך המאה ה-19, חי 80 שנה, נולד הרבה שביניות, נולד ב-1808, נפטר ב-1888, נולד בהמבורג, נפטר בפרנקפורט, ושם גם הייתה קהילתו החשובה, שהוא לא היה רב העיר, אלא רב קהילה בתוך העיר. כשהוקמה הקהילה, הוא נקרא לעמוד בראשה, את כל זה הזכרנו שבוע שעבר. אבל הכי חשוב לזכור, אנחנו נמצאים בתהליך שאולי אפשר לקרוא לו חילון, אולי בשמות אחרים, והיהדות בתחילת התהליך הזה. בעצם, כל יהודי הוא חלק מקהילה יהודית, זה לגבול ההגדרה של מי הוא יהודי. יש התבוללות, אבל אין, בוא נגיד ככה, אין חילון רשמי, לא שכל יהודי, מישהו בודק כי הוא מניח תפילין כל יום, אבל כל יהודי הוא חלק מהדבר שזה קהילה שומרת מצוות. ובסוף התהליך הזה בגרמניה, אנחנו מדברים לפי הערכות על פחות מ-15% מהיהודים שרואים את עצמם כחלק מקהל ששומר מצוות. יש הערכות שאפילו בתוך זה, אלה שמניחים תפילין, ממש כל יום הוא עוד יותר פחות בגרמניה. אז בתוך המצב הזה, הרש"ר הירש מציב דגם, והוא גם הפילוסוף של הדגם הזה, אבל גם הוא מנהל אותו, כן? הוא עושה את שני הדברים, גם את הרעיון וגם בפועל, של הישארות נאמנות להלכה בתוך העולם המודרני המתחדש, עם עומק ועם משמעות, ובלי התבדלות. אמנם, כמו שהזכרנו שבוע שעבר, הוא בעד הפרדת הקהילות, אבל זה לא הפרדת הקהילות כמו הדגם שהיה בהונגריה ובמקומות אחרים של בניית חומות, אלא של להפריד את הבית כנסת ואת הבית כברות ואת ההתנהלות הכלכלית, אבל כן להישאר בקשרים של עם ישראל אחד. הדגם הזה נחשב להצלחה גדולה. בכל העולם היהודי בונים קהילות כאלה. תוכלו לזהות אותם בשם שלה לפעמים, הרש"ר הירש, באחד משמותיו, הפרטים במשפחה יהיה בשם הקהילה, אבל גם השם תורה עם דרך ארץ יופיע הרבה, שזה סיסמתו של התורה של הרש"ר הירש, אבל גם משמות ספריו, כמו חורב, או ישירון, יהיו בקהילות של ממשיכי דרכי הרש"ר. כנראה לכן, הרש"ר הירש נלמד ונחקר מאוד. נכתב עליו הרבה דברים שבאתי להכין, פתאום גיליתי מדפים שלמים, גם על האיש וגם על תורתו, דוקטורנטים ועוד ספרים ועוד ספרים, אגב, גם בעברית, גם באנגלית וגם בגרמנית. שהיום זה נגיש לכל מי שיש PDF ו-AI בתשלום. ופשוט בגלל כמות הגדולה של החומר, אמרתי, אני לא רוצה לשיעור אחד, להמיס עליו גם את המפעלים שלו וגם את תורתו, אז זה יהיה בשיעור עכשיו. כיוון שאמרנו שהרש"ר הירש מציב דגם של להישאר נאמן להלכה, והוא מדגיש את עניין קיום המצוות, זה יהיה הנושא הראשון שלנו, טעמי המצוות. הרש"ר כתב על זה הרבה. בעצם אגרות צפון והספר חורב שבא אחריו, דיברנו על הסיפור שלהם בשבוע שעבר, מוסקים הרבה מאוד בטעמי המצוות, אבל גם ספר שהוא לקט מאמרים שהרש"ר בעצמו מוציא, נקרא בעברית המצוות כסמלים, יצא בהוצאת מוסד הרב קוק, גם עוסק איפשהו בטעמי המצוות. הרש"ר הירש טוען, מבסס את זה שקיום מצוות צריך לנבוע מאמונה והזדהות עם ערך המצוות. אני חושב שחלק מהשומעים זה נראה להם מובן מאליו, אבל ודאי שבמאה ה-19 הדבר הזה לא היה מובן מאליו. אבל אני רק רוצה להעיר שגם לי הוא לא מובן מאליו. אני בא מבית מדרש בריסקאי, מקיימים את המצוות כי הקדוש ברוך הוא ציוונו. זו אמירה אחרת, וחיפוש הטעמים, יש מקומות שיכול להיחשב בהם, כמו נחמד, תתחבר, סברות כרס, וטוב, כל אחד יגיד את הטעם שמתאים לו, אבל יש מקומות שזה יכול להיחשב לא בסדר, כמין כפירה כזה, מה זה הסיבה שאתה מאמין, שאתה מקיים, ואם זה לא היה הסיבה, אז לא היית מקיים. ואם אתה מסיבה, אז מישהו יכול להראה לך על הסיבה, ואם אתה אומר כי הקדוש ברוך הוא ציוונו, אז זה מוחלט. אז הרש"ר בהחלט מדבר, הוא לא בעברית שלנו, מה שאני אומר היום, בית מדרש בסקאי זה כבר לא מדבר לנו, היום אנחנו מדברים על להתחבר, כמובן, כמובן, כולנו מתחברים, כל אחד מתחבר לכל דבר. הרש"ר יש לא דיבר ממש בשפה של להתחבר, אבל להסביר את הטעם העמוק. אבל לא מדובר על בוא אני אסביר לך ולכן תקיים, אלא אנחנו מקיימים מתוך מחויבות את הכל, אבל דע לך לכל דבר יש הסבר, ולא לכל דבר יש הסבר נעלם שאנחנו לא מבינים, לכל הדבר יש הסבר ואני אסביר לך אותו. כך אומר הרש"ר. לפי הרש"ר, המצוות נועדו, עוד נראה את זה בהרחבה, גם לדבר על התנהגות נכונה בעולם. הרש"ר לא ידבר על תיקון עולם, אבל זה מתבקש. תיקון עולם זה נולד, אני חושב, מהאורתודוקסיה, מהמודרן אורתודוקס האמריקאי, אבל הרש"ר יש לדבר על לעובדה ולשומרה. זה היה הביטוי שלו שהוא ידבר על תיקון העולם, שזה דומה מאוד, ובתור שיווק, זה יותר טוב, זה לא ציטוט מעלינו לשבח, זה ציטוט כן, מהתנך, מסיפור גן עדן. אז וחוץ מההתנהגות הנכונה בעולם, שנרחיב עוד מעט לעובדה ושמרה, גם על ממש מדבר על בניית העולם של היהודי המאמין. הרש"ר שהוא מסביר, הוא לא רק מסביר את עצם המצווה, הוא גם דורש את פרטי המצווה. וזה אני אגיד בניגוד לרמב״ם. הרמב״ם בהחלט עסק בטעמי המצוות, יש חלק שלם במורה נבוכים שעוסק בטעמי המצוות, אבל הרמב״ם מדבר שצריך לדבר על עצם המצווה, ולא הפרטים שלא נותנו אלא לצרף בהם את הבריות. הרש"ר בהחלט מדבר על טעמי המצוות. אני אתן דוגמה מתפילין, וזה לא מהחלוקה שעוד מעט נראה מגרות צפון וחורב, אלא מהמצוות כסמלים. תפילין לגבי טעמי פרטים. למשל, הרש"ר אומר שתפילין של יד זה כנגד המעשה, ושל ראש כנגד המחשבה. ומקדימים תפילין שאלה לתפילין של ראש, כי ביהדות העיקר הוא מעשה. וזה גם פנייה לדורו, תעשו, אל תבואו לי פילוסופיות. וזה אני אומר גם מסוגריים, גם זה אולי בניגוד לרמב״ם, שאולי כן מין מאוד במחשבה וכמה דברים. ולפי הרש"ר לגמרי, העשייה חשובה מהפילוסופיה, קריאה לדורו, קודם כל תדבוק במצוות. עוד דורש הרש"ר שבבית של יד, ארבעה פרשיות הם בבית אחד. ובשל ראש יש ארבע בתים נפרדים, ובכל אחד מהבתים הנפרדים יש פרשייה אחת. אז בגלל שאמרנו שיד זה כנגד המעשה, אז המעשה הוא אחד. ושל ראש זה מחולק לארבע, כי המעשה יכול להיות חלוקות. בעולם המחשבה יכול להיות הרבה חלוקות, כמו שאמרתי קודם, דוגמה, יש טעמי המצוות, אין טעמי המצוות. אבל בעולם העשייה צריך להיות אחד. והדברים האלה, אני אומר, הם בין משכנעים לפשוטים. אבל למשל אומר שהבית הוא עגול ולא מרובע, כן, הלכה למשה מסיני. וזה הוא מסביר שבטבע יש עיגולים ואין מרובעים. והמצוות, אמרנו לעובדה ולשמרה, כן, זה לנצח את הטבע, להכפיף את הטבע אליך. אז לכן זה צריך להיות מרובע. וזה כבר מדרש טיפה יותר רחוק, אני חושב, מאשר להקדים יד לשל ראש. אז זה סתם דוגמה לטעמי המצוות, עובדתי את טעמי הפרטים. ועליתי את הדוגמה הזאת, כי גם על עצם היחס למצוות, שזה הנושא שלנו עכשיו, הרש"ר גם מחלק מאוד בין עשה ללא תעשה. מצוות עשה זה תיקון הבריאה. ומצוות לא תעשה זה זהירות מפגיעה בסדר הבריאה. טוב, אז הרש"ר מחלק את המצוות לשש. במפורש באגרות צפון, ואחר כך בנו על זה קטעים שלמים בחורב. אני מביא את הסדר לא לפי אגרות צפון, אלא לפי הקטע שמביא פרופסור שווייד בספרו הגדול והיסודי שמסביר לכלל את הפילוסופיות של היהדות, אז הוא נותן שם מקום נכבד לרש"ר הירש. אבל פה בניגוד להרגלי, את מקור אחד א' בדף מקורות אני לא קורא, שהדף ברשותו מוזמן לעיין. אני אומר במילים שלי, מהם ששת הקטגוריות? השם שפייד פעם עמוקה, זה ספר פילוסופיה. אז אני אפשט את הדברים, מקווה שבלי לפגוע בהם כשאני מפשט. חלק הראשון נקרא תורות. תורות אלו מצוות שבאמונה. וזה דומה לרמב״ם, נכון? שזה הראשון, למשל אהבת השם. זה בסיס, אבל כשמונים את המצוות מתוך תרי"ג בחלק הזה, אין הרבה. בראשון וגם לא באחרון, עוד מעט נראה. השני, עדויות. עדויות זה מצוות שנועדו לזיכרון, אבל הרש"ר הירש מאוד הרחיב את מושג הזיכרון. אני אומר בסוגריים, גם גריד סולובייצ'יק הלך בדרכו בעניין הזה, בעניין חשיבות, בעניין הזיכרון. על לפי הרש"ר, הזיכרון זה מושג מאוד רחב. זה גם ליצור זיכרון של שאדם זוכר את אירועי עבר, לא יודע, את יציאת מצרים. אבל זה גם יוצר זהות ש... לא אתה זוכר, אלא העם זוכר, וזה יוצר זהות בין האדם לבין העם. ופה במצוות כסמלים, ממש, רואים פה איך כל דבר זה, 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 זה סמל. בתוך הקטגוריה של עדויות, שבת, מועדים, תפילין, ברית מילה, מצוות התלויות בארץ, כל אחד מהם ועוד הרבה, לכל אחד מהם מסביר, הרש"ר, גם מה הן מזכירות, אבל גם איך הן יוצאות זיקה של האדם לעם. אז זה החלק השני, עדויות. חלק השלישי, משפטים. אז אלה המשפטים אשר תשים, אנחנו הולכים שם ישר לארבע אבות נזיקין, וזה גם ההגדרה של הרש"ר, שזה מצוות שנועדו לעשיית צדק. כמו ארבע אבות נזיקין. אבל גם גזל, השבת אבדה, איסור על בנת פנים. זה גם עושה צדק. החלק הבא הוא חוקים. חוקים זה יחס מוסרי לבריאה ולטבע. למשל, כלאיים, צער בעלי חיים, מאכלות אסורים, שזה אולי פשוט, אבל גם למשל תומה וטהרה. מייחס של האדם לטבע לפי הרש"ר, וגם זה קצת תפתיע בתוך החוקים, שכאמור זה היחס המוסרי לבריאה, הכניס בזה הרש"ר את מצוות שנועדו שהאדם יתגבר על תאוותיו, שזה חלק מהטבע שהאדם אמרנו צריך להשליט את עצמו על הטבע, אז התאוות הן טבעיות והאדם משליט את עצמו על תאוותיו. החלק הבא והחמישי, הרש"ר קורא להם מצוות. מצוות, כן, לא כל המצוות, אלא גם התורה הרבה פעמים כותבת המשפט, המשפטים והחוקים והמצוות, אלא המשפטים. אז המצוות זה עשייה חיובית לתיקון עולם. זה קצת כמו המשפטים והחוקים, אבל עם דגש על העשה. הרבה מצוות נסבים למשפחה, יש שם כיבוד אביהם, חינוך בנים, עצם הפרורבו והקמת המשפחה, אבל גם גמילות חסד זה לא במשפטים, אלא זה במצוות, אולי זה אחד הדברים הכי קשים להבנה, לכן פה הבאתי באחד ב' קטע ממילותיו, עכשיו זה לא אני, כן, מילותיו, באגרות צפון, תחילת איגרת י"ב של הרש"ר על חלק המצוות, אך מידת האהבה, כותב הרש"ר, היא המידה השנייה, היא שלמה, לא לפי הסדר, היא שלמות החיים, לא זה בלבד שלא תביא כללה לעצמך או לאשר מסביב לך, זה לא תעשה, אלא שתדע ללך בדרך אהבת השם עושה כל, ושתהיה ברכה לך, לעצמך ולאשר מסביב לך. למען תתקין את עצמך תחילה בכל הכוחות והאמצעים, ותעשיר את עצמך בכל טוב ויקר, ואחר תתמסר להיות נתון כולך לעולם שמסביב לך, תוך השלמת הברכה שבעבודת השם. בכיבוד הורים, שם בחינת שלוחי עליון, שלחי אנושית ישראל אליך, ולהקים ברשות עצמך בית, מקדש לחנך בו צאצא אדם ישראל, חינוך הבנים, לנו כל זה נועד כדי לצאת עם זה אחר כך לעולם, לעובדה ולשומרה. אך גם מחוץ לתחום בריתך, עליך לאמץ את כל כוחותיך, להגיש עזרה במקום שיש להצלחה ידם, רכושו ואושרו, להגן על בעלי חיים ולא לצערם, לקדם בעונך ובעונך, עסקי אדם, או לתמוך בעניים בכל הנסיבות, בחושך, בכל גבופך, ברוכך ודיבורך, להלביש ערומים, להסביע רעבים. כנראה, לשון פה, שהיא מאוד יפה, שצריך לזכור תמיד, שאנחנו קוראים רש"ר, אנחנו קוראים תרגום. כתב בגרמנית, ואנחנו קוראים בעברית. אז אחרי המצוות, החלק האחרון נקרא עבודות, שזה מצוות שבהם האדם מצווה באופן ישיר על הקשר לבוראו. בחלק הזה אין לנו הרבה מצוות שאנחנו מקיימים, אבל כן, יש מה תרי"ג. המסביר הרש"ר שבעבר עבודות המקדש והקורבנות היו בחלק הזה, אבל היום בחלק הזה נותרו בעיקר התפילה, תפילה והברכות נותרו בחלק העבודות. ולסיום החלק הזה, דוגמה אחת על השבת, אבל לא מספריו העוסקים בנושאים של, כמו הזכרנו, בנושאים של טעם המצוות, הזכרנו את תקוע צפון, את חורב, את המצוות כצמלים, דווקא מפירושו לתורה, שיש שם הרבה מאוד, שימו לכל כך שקוראים, הוא מסביר מצווה, תחשבו על הדברים שאמרנו, הוא מביא קטע, אני מביא קטע, קטע שלו, שמות למדהי, כן, על שבת שבפרשיות המשכן. כותב הרש"ר, הרי נתבונן בסוגי המלאכות האלה, כן, האסורות בשבת, זה אחרי שהוא פורט אותם, הרי מתברר שכולם פעולות יצרניות, כלומר פעולות המביאות שינוי ממשי בדבר מסוים, בצירה מכוונת של, כן, פעולות המלאכות, למתת אבות מלאכה, זה פעולות המביאות שינוי בעולם. אני חושב שזה הפך להיות מובן מאליו בעקבות הרש"ר, זה לא היה מובן מאליו. בצירה מכוונת של שינוי זה מתגלה שלטון האדם על כל דבר גשמי. והימנעות מצירה זו ביום שבת עשויה אפילו לגלות את ההשתעבדות תחת עול הבורא והריבון האחד והיחיד שאדם השורר בעולמו אינו אלא וסל שלו הכפוף לו ועובד אותו. אז זה למדחת אבות מלאכה, כי זה המלאכות חוץ מאחת. מה האחת שלו, כותב הרש"ר, רק האחרונה מבין למתת מנדחות, ההוצאה מרשות לרשות, מרשות הרכת לרשות הרבים להפך, וכן המעביר ארבע עמוד מרשות הרבים, מלאכה גרועה היא, נדמה שהביטוי מלאכה גרועה להוצאה זה של תוספות, וקשה לכלול אותו במושג המלאכות היצרניות. דווקא מלאכה זו, שהיא גרועה כל כך בחיצוניותה הממשית, רבה חשיבותה עד כדי כך שירמיהו הנביא, ומביא פסוקים מירמיהו שלא תשאו מסע, והשערי ירושלים, שירמיהו מדבר, מדגיש את המלאכה הזאת, טבע, מוביל את הפסוקים בהרחבה שבעריכות שם, טבע מלבד השמירה הכלכלית על מצוות השבת, לשמור במיוחד על איסור ההוצאה. למה ירמיהו מדגיש את זה? אם, ממשיך הרש"ר, אם נבקש את המושג הכולל את כל שאר המלאכות, הרי כולם מציינות את מעמד השליט של האדם כלפי, שהאדם שליט כלפי הדברים שבעולם הגשמי. אמרנו, זה כלל גדול אצלו, שהאדם צריך להיות שליט על הטבע. ואילו עניין ההוצאה הוא אך ורק בתחום החברתי. זה העניין של הסוחר, של הבאים בשערי ירושלים, פה אולי עברתי בטעות מרמיהו לנחמיה, אבל ירמיהו ונחמיה ועמוס מדברים על השבת כחברתית, כסגירת החנויות, וסגירת החנויות שאתה מוציא מסע ואתה בשערי ירושלים מוציא, והפן החברתי של שבת הרש"ר ישרור אותו במלאכת ההוצאה, ולכן הוא כותב פה בפסקה האחרונה שבאחד ג', זה הבאתי כמה פסקאות מקטע מאוד ארוך, ואתה אפשר לראות גם את שתי העובדות שהתורה מזכירה אותם כטעמים של מצוות השבת, בריאת שמיים וארץ ויציאת מצרים. כן, שבת היא ביתרו, בשמות, היא זכר לקישה שתמי עשה השם את השמיים ואת הארץ, ובלוחות שניים בבית חנן, שבת כתוב זכר ליציאת מצרים, אז זה זכר לבריאת העולם או זכר ליציאת מצרים, זה שניהם, כי עובדות משלימות זו את זו. בריאת העולם היא העובדה המעידה על ריבנות הבורא בטבע, זה למתחת אבות מלאכה, כן, דבר הזה בא בליטוי בכל שאר המלאכות. יציאת מצרים היא העובדה המעידה על ריבנות הבורא בחיי המדינות, ודבר זה בא לידי ביטוי באיסור ההוצאה. יפה, אז להשתלט על הטבע והמוסר החברתי, שקורה פה חייב במדינות, אלו שתי עקרונות גדולים שהוא מראה איך הם באים לידי ביטוי בשני הערכים של שבת. ועד כאן בקצרה רבה על אחד הנושאים המרכזיים אצל הרש"ר הירש, וזה טעמי המצוות. הדבר השני שנעסוק בו זה היחס למדעים, מדע, השכלה, לימודי חול, שזה כנראה פירוש המילים של תורה עם דרך ארץ. תורה עם דרך ארץ אשר הרש"ר, זו סיסמה שאנחנו לא בטוחים עד הסוף מה זה אומר. כמובן זה אומר את שלילת ההסתגרות. תורה עם, כן? ולא תורה בלבד. אבל זה לא דרך ארץ במובן של נימוס, איזה השתלבות זה אומר, זו שאלה קשה. בהוצאת בר אילן, אמרתי שנושא זה מאוד נחקר בבר אילן, יש קתדרה, קתדרה ללימודי הרש"ר הירש. והם הוציאו לפני עשרות שנים לקט מאמרים, ספר עם לקט מאמרים שנקרא תורה עם דרך ארץ. ושם יש מאמר של מרדכי אליאב, שהיה היסטוריון ז"ל, והבאתי מהמאמר הזה שלושה משפטים, באמת מעט, שהוא מנסה להסביר מה זה תורה עם דרך ארץ. הוא כותב שם כך, לדרך ארץ משמעות רחבה. הכוונה הן להכשרת האדם לפעילות אזרחית וחברתית, הן להכשרה מדעית לשם מלחמה למען התרבות היהודית המקורית. יהודי החרד, זה מבוסס על כמעט המילים של הרש"ר. יהודי החרד לדבר השם אינו יכול לוותר על דרך זו אם רצונו לעמוד בכבוד במלחמות החיים בעידן המודרני. אין להסתגר בדלת אמותיו של גטו רוחני, ואין להסתפק בכך שהבנים יקיימו תורה ומצוות בתוך הבית המשפחה. בתוך חברה בדוקה של אנשים שווים להם בידיעה ובהשקפה. זאת אומרת, ממש מין נגד עולם הישיבות שהם רק אנשים שווים להם, שהם רק כולם לומדים תורה. יש לשאוף שגם בסביבה חילונית יישארו נאמנים לחינוך שקיבלו בבית. זאת אומרת שהבנים שלנו יישארו נאמנים גם כשהם בסביבה חילונית, שיחזיקו מעמד גם בעומדם בפני סגנון חיים זר המושך את נפשות הצעירים אליו. גישת הירש היא דתית הומוניסטית, היא מושפעת מנהגות הגרמנית בדורו המבליטה את הישגי רוח האדם. אז זה בהחלט צריך להגיד שהיה מושפע מהרוח ההומניסטית הגרמנית, שאני חושב שמאמצע המאה ה-19 היא כובשת את העולם המערבי עד שנות ה-30 של המאה ה-20, שבה, לא יודע איך להגיד, הבינו את המחירים שלה. היא זכתה לכל מיני חידושים, ולא באתי לדבר בעדה או נגדה, אלא רק להעיר שמצא חוקר איזשהו קשר. אז לגב, אז אמר ישר הירש דוגל במקצועות החול. כן. וזה גם מתאים למה שראינו שהוא דיבר על היהדות והמצוות, שיש את עולם הטבע, והיהדות מדוברת על על תגובה לטבע, להשליט את עצמך על הטבע, וזה נעשה גם במצוות, השליטה מוסרית, אבל גם במחקר. אבל צריך להגיד שאנחנו לא יודעים מה הדגם של הרש"ר, אז יש פה מין, אולי, זה לא ברש"ר, זה מישהו שמדבר על הרש"ר, אולי מין ביקורת על עולם הישיבות. הרש"ר בסך הכל היה ראש של מה שאנחנו קוראים ישיבה תיכונית. זאת אומרת, זה היה לימודי חול מלאים בגיל תיכון. מה לעשות אחר כך? הרש"ר איש, אנחנו לא יודעים מה היה הדגם שלו. מישהו שאפשר לראות אותו במידות מסוימות, ממשיך של הרש"ר, זה הנציב מוולוז'ין, שבמקום אחר, בעולם אחר, אחרי, לא הרבה אחר, אבל אחרי, בגליציה, שזה רוח אחרת, שהוא מתנגד גדול להפרדת הקהילות. אז בזה הוא שונה מהרש"ר הירש, אבל לשם הגיע הפרדת הקהילות, הוא מתנגד להפרדת הקהילות בנוסח הונגריה, כן, הפרדה של חומות. אבל למשל הנציב מוולוז'ין הוא בעד לימוד מדעים, אבל לא בישיבות. והוא ראש ישיבת וולוז'ין, ושם לומדים אך ורק תורה. אז צריך לחשוב, אם אנחנו מדברים על אליטה, אנחנו מדברים על תקופות, אנחנו לא יודעים איך הרש"ר רצה שיגדלו תלמידי חכמים, אם הוא בעד לימוד מקצועות חול, שזאת אולי שאלה הגדולה שאנחנו באים להעתיק את הדגם הזה. אבל הנה קטע שלו חינוכי, אני חושב שהזכרתי שבוע שעבר, לרש"ר יש הרבה מאוד שיחות על חינוך. פעם בשנה היה אספה, מין אספת הורים או אספת קהילה, איך לקרוא לזה, במוסד החינוכי שלו, בישיבה, ישיבה תיכונית, ושם הוא נתן נאום. לא רק שהנאום הזה נכתב, הנאום הזה נכתב מראש וחולק בתוכניה לבאים. כל כתביו תורגמו על ידי מכון יצחק ברויר לאחרונה, ומשם אני קורא את 2ב, את שם אוסף כל כתבי הרש"ר, אז מחלק ד', מאמר קונטרס, שנקרא הערך החינוכי של היהדות, כמה משפטים משם שעוסקים ממש בשאלות האלה, היחס בין תורה למדע שאלות המדע, אקטואלית תמיד. היהדות, כותב הרש"ר, תמשיך ללמד את צעירי צונה, יפה, את אמיתות מציאות השם וייעוד האדם, מבלי להירתע ממאורות הזמן, שזו השאלה הגדולה, כן? האם אני נשאר מאחור או אני חי את רוח הזמן? ואף תשאב דווקא מהם, מרוח הזמן, כוחות חדשים.
במקביל היא תמשיך ללמד אותם את הגילויים האחרונים של מדעי הטבע, ותעזור להם לקבל הצצה קטנה למבט מדעי על טבע עד כמה שאפשר במסגרת רשמית של בית הספר. אני לא יודע להגיע למסקנה שגילוי מדע הטבע לא רק שאינם מזיקים, מדעי הטבע צריך להגיד, לא רק שאינם מזיקים כי לא נימה לתפיסת השם ויהודו הרוחני והמוסרי של האדם, אלא שבפועל הם מציעים בסיס מוצק עוד יותר למה שהיהדות מלמדת. וואו. אני בפסקה שנייה עכשיו ב-2ב, היהדות מדגישה שכל תופעות הטבע כפופות לחוקים בלתי משתנים. כיוון שהיהדות היא כולה מערכת חוקים. הטבע רק במאה ה-17 מגלה שכל הטבע כפוף לחוקים. הוא אומר כל הזמן, זה מה שהיהדות אמרה. אני ממשיך ברשא, היהדות היא מעריכה מאוד את חקר מדעי הטבע, ליהדות חשוב מאוד שהדבקים בה, ביהדות יכירו שכל היקום שלהם נשלט על ידי חוקים מוגדרים היטב, שכל יצור עלי אדמות הופך להיות משהו רק במסגרת חוקים קבועים, ושכל כוח בטבע פועל רק בתחומים מוגבלים, לא על ידי רצונות חולפים, אלא רק על ידי תובנה עמוקה והתייחסות לחוקים אלה יכול האדם להשתמש בטבע למטרותיו. לכן האדם מושל בטבע רק גם הוא נשמע לחוקים שנקבעו לו לעולמו. היה מקובל להגיד במקומות האלה שהקשר יותר חזק, שהאדם המציא את המתמטיקה, ואז פתאום גילה שהעולם דובר את השפה שהוא המציא, שהעולם כתוב בשפת המתמטיקה, שהאדם לא גילה אלא המציא אותה. אין שום סיבה שיהיה קשר בין המתמטיקה לחוקי הטבע. אבל פה כותב משהו טיפה אחר, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את חוקי הטבע, הכל כפוף. אתה מסתכל לעולם, לולי תלמד את זה, תחשב שכל יצור הוא עצמאי. אתה מבין שכל היצירה באופן הכי עמוק שלה, כפופה לחוקי הטבע, זה דבר שהוא ערך דתי עליון. משיך הרשאר, השאלה אם האדם מסוגל למצוא הסבר מספיק או נכון לחוקים השולטים בתופעות הטבע עם לאו, אינה משנה את היהוד המוסרי שלו. מה שיהדות אכן רואה כחשוב באופן אחרי קבלת ההנחה שכל צבאות השמיים נעים רק בהתאם לחוק השם האחד והיחיד. אין קופרדוקוס וכל החוקים של מסוים. הנה, המשפט הבא, קבלת חוקים אלו לפי תפיסת פטולמי או לפי קופרדוקוס לא תשנה את המטרה המוסרית של היהדות. אומר, אם השמש כדור הארץ באמצע או שמש באמצע או אפילו הגלקסיה נעה, זה לא משנה. היהדות אומרת שני דברים. א', יש חוקים קבועים, וב', הטבע יסביר לך איך זה עובד, הדת תסביר לך את היהוד המוסרי, ולא לא קרב זה לזה. להגיד את זה כל כך מוקדם הרשם, אני ראיתי שאנשים אומרים את זה בשם ליבוביץ' או בשם הוגים של המאה ה-20, הרשם העיר שאומר, תלמד את הטבע, תלמד שיש חוקים, תבין שכל יצור נשלט על ידי חוקים, אבל אין שום סתירה, המדע אומר את איך זה עובד, והוא לא נוגע בכלל במה. כל שאלת המוסריות היא לא נוגעת לדת, היא לא נוגעת לטבע, למחקר, היא קשורה אך ורק לדת, ואפילו הפוך. אתה לומד את הטבע, ואז אתה משליט את המוסר על הטבע. אני ממשיך ברשאר, השליחות המוסרית של היהדות לא תשתנה, גם אם הרעיון המדעי חדש, לפיו יש לייחס את כל שלל צורות היצורים, על פני כל כדורת וצורות חיים אחת קדומה, התברך היא יותר מאשר המעורפלת. וואו, תייחסות קדומה מאוד. לדרוויניזם, לאבולוציה, שזו עדיין בזמנו בהחלט השערה מעורפלת, אבל אמר גם אם זה נכון, וגם אם כל הצורות מתחילות על פני הכדור, מתחילים מצורה אחת, זה ממש ההגדרה של האבולוציה, שמסבירים את ריבוי יצורים בדרך של התפתחות, אז זה לא משען, הרעיון המדעי החדוש הזה, גם אם טוב אפשר להסתדר. בניגוד לדעתו, ממשיך הרשאר, בניגוד לדעתו של הכהן הגדול של תפיסה זו, כן, דרווין, המחשבה היהודית לעולם לא תקרא לנו להוקיר את הנציג של שורה הראשונית זאת קו קדמון כביכול של כולנו. היהדות, מה אכפת לי מאב הקדמון, כן? היהדות תקרא לדבקים בה לכבד ביתר את השם היחיד שבחוכמתו היוצרת, הבלתי מוגבלת והנצחית, היה צריך לברור הגרעין אחד של חסר צורה וחוק אחד של התאמה וירושה כדי להוציא ממה שנראה כתוב ובואו. כן, הקדוש ברוך הוא בורא גרעין ובורא את החוק. הוא לא צריך להתעסק בלברור כל סוג של ציפור. למעשה הסדר מוגדר מאוד את מגוון המינים העצום שאנחנו מכירים כיום, כל אחד עם מאפייניו ובלידים מהרחיות ומשאר יצורים. היהדות אינה מפחדת מיותו אלפי וריבי ריבבו השנים, שעליהם מדברת באופן קושי עד הגלגל של התפתחות העולם. אין היהדות מה לחשוך, גם אם זה, אם ייתנו לך מספר, יגיד לך איך העולם קיים מיליוני שנים, ויהדות זה קיים
אלפים בודדים של שנים. גם מזה אין היהדות ממה לחשוש. חזן לעולם לא הפכו את קבלת או דחיית אפשרות זו, אפשרות דומות, ליסודות האמונה המחייבת כל היהודים. והיו מוכנים לחיות עם כל תיאוריה שלא דחתה את האמת הבסיסית, לפיה אין ראשית לראשיתו. הם בדרך כלל נרתעו מהשערות לגבי מה שהיה בעבר ומה שיהיה בעתיד. כיוון, כן, מה למעלה ומה למטה, מה לפעמים מאחור, אל תחקור, כיוון שלדעתם שאלות כאלה מעבר לגבולות דעת האדם, הן ודאי לא משפרות את הבנת האדם ביחס לתפקידו המוסרי. יש גם חשש שאם אם, אם אתה תבסס את האמונה שלך על המדע, אז א', אתה לא מספיק תדגיש את הדבר, את הצד המוסרי, וב', אתה תבסס את זה על מדע, ומחר יתבזר שהמדע הזה לא נכון. אז את תורת המדעיות בסדר, נסתדר עם, נסתדר בלי. אבל חשוב ליהדות עוד יותר, שצעיריה ירכשו הבנה של תולדות העולם, נושא שבאמת ראוי למקום חשוב בכל תוכנית חינוכית המיועדת לצעירים. היהדות היא מוסד הקשור יותר לתולדות כלל האנושות. מקורות היהדות נעוצים בהתפתחות האנושות כולה. אז בשיחה, בבית ספר, הוא מסביר כמה חשוב ללמוד מדעים. אבל שימו לב שהוא כותב לכל צעיר. אבל אנשים באיזשהו שלב מפסיקים להיות צעירים. אתה רוצה לגדל מדענים, אתה רוצה לגדל תלמידי חכמים, אז אתה רוצה לגדל אנשים מוסרים, בסדר. אבל האם שיקדישו את חייהם למדע, או יקדישו את חייהם לתורה, יקדישו את חייהם, לא יודע, לפרנסה, זה נשאר חסר. אבל העיקר, השאלה המוסרית, ולא השאלה הפיזיקלית. סברנו שיהדות היהודי בטעמי המצוות הוא משליט את עצמו על המוסרית, על העולם. במחקר הוא חוקר את העולם. ובכל זה דת, תורה ודרך ארץ זה השתלבות. מה עם לאומיות? החלק השלישי שלנו, יחס הרשר ללאומיות. צריך לזכור, אנחנו מדברים לפני הציונות, אולי. בסוף חייו של הרש"ר כבר ערש הציונות, אבל הרש"ר נפטר, נדמה לי, 9 שנים בערך, לפני הקונגרס הציוני הראשון. לא מדובר פה על היחס שלו לציונות, אלא לפני הציונות, מתחיל להתפתח בעולם החדש, ובמיוחד בגרמניה, עניין הלאומיות. והוא מגיע לכל העמים, וגם לעם ישראל. כשהוא בתחילתו, פה נקרא בפנים, את ציטוט מחורב, פרק קפה, בחלק ג' אני קורא את 3 א', היחס שלנו לעמים מביא בהתחלה בהרחבה, ואני לא הבאתי בהרחבה, הבאתי רק 2 פסוקים, מירמיהו כפתת מביא הרשר, ואני קורא את הרשר שמביא מירמיהו, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים בבלה, בנו בתים ושבו, כן, בבל, וניטעו גנות ויאכלו את פריין, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וידרשו את שלום העיר, בבל, את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, והתפללו בעדה אל השם, כי בשלומה של בבל יהיה לכם שלום. זה הציטוט מרמיהו, כותב הרש"ר, כה דרש השם עם ישראל גולי בבל, כי ישבו שמה בתור אזרחים ובתור תושבים ומתינים, כי ידרשו, אז הוא כתב להם, כי ידרשו את שלום העיר והמדינה, גם להתפלל בעד שלומה. מובן, והבאתי בדילוגים כדרכי, מובן מאליו כי ביחס החובה הזאת וביתר שאת נדרוש השם מכל בני ישראל בעד כל העיתים וכל הזמנים, לא רק בבבל, לקיים ולקבל עליהם, כן, זה רמז למגילת אסתר, את החובה והמצווה הזאת, לדרוש את שלום המדינות והארצות, אשר אלה המדינות והארצות, הן לא יגלו אתכם בארצות ולא יביאו אתכם עליהם בחוזקה. לכן זה קל וחומר, רק אתם בעצמכם, בטן הגור, להשתקע שם. שלא תחשוב שבבל זה מיוחד ויש שם קדושה. ההפך, בבבל הביא אתכם בשרשראות ובאזיקים והביא אתכם לבבל. ובכל זאת אתם צריכים לדרוש את שלום העיר ולהתפלל בעדה. אבל בארצות שבאתם עם יוזמתכם, אז על אחת כן, כל הארצות שמדבר עליהם באירופה, יהודים הגיעו אליהם אי אז מיוזמתם, בדרך כלל ברחו ממקום אחר. אז ודאי שאתם צריכים להתפלל בעדם. ממשיך הרש"ר, בכל מקום מושב בני ישראל, החובה והמצווה על כל אחד מהם להוקיר ולחבב את האדמה אשר בה נולד, ורבה לראשונה אור וחיים, כן, גם זה אולי קל וחומר מבבל, נולדנו פה, לדרוש את שלומה וטובתה כל הימים, להביט על מושל הארץ, כן, הקיסר הגוי, ועל בתי הפקידות, בירוקרטיה, ודתי המדינה וכל פעולותיה בלב מבין,
כי אמנם הם התנאי קיומו עלי חילד. כי בכל עיר ומדינה ששם הוא יושב ישראל בתור אזרח ותושב, הוא עומד תחת חסות, כי החובה והמצווה עליו לכבד ולאהוב את המלך, את הנסיך והממשלה, אשר יחסו ויגנו עליו, על היהודי, ולדרוש את שלומה וטובתם בכל כוחו המעודו. שהפסוק יתפללו בעדה, כי בשלומה יהיה לכם שלום, של ירמיהו שהוא הביא. לקבל ולקיים ולמלות את כל החובות המוטלות על הנתין ביחס למושל הארץ, על התושב בנוגע לארץ מושבו, ועל האזרח ביחס למדינה שבה ימצא מכל השבטו. יש יהודים שהם נתינים, יש יהודים שהם תושבים, יש יהודים שהם אזרחים, כל אחד לפי המעלה שנתנו לו, צריך בכל מאודו להיות חלק עד כמה שהוא יכול. מה שאנחנו רואים שבלאומיות הוא לגמרי אומר שהיהודי צריך להיות בלאום בו הוא גלה. ובהקשר הזה, בעניין של הלאומיות, המקור האחרון בדף, 3ב, וזה מפירוש הרש"ר על התורה, לסוף ויקרא, פרשת בחוקותיי, פסוקים על הגלות, והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יכנה לבבם הערל, ואז ירצו את עוונם. זה הפסוק. כתוב לזה הרש"ר, הבאתי משפט אחד מדבריו, הם יקבלו בשמחה את גורלם בגלות. מה זה יכנה לבבם הערל וירצו את עוונם? הם יקבלו בשמחה את גורלם בגלות, ויקבלו בשמחה את תפקידם בגלות. הם יראו בכך ריצוי עוונם. המתקן את המעוות של חטא עברם. זה ממש נראה חטא ועונש, הפירוש המקובל. והרש"ר אומר, לא, זה חטא ותיקון החטא. חטאו בעוונות בארץ ישראל, ואז גלו ונכנע לבבן הערל, ובארץ אויביהם, יכנע לבבן הערל לארץ אויביהם, זה תיקון החטא. גורלם ותפקידם יניח את דעתם, ויניח גם את דעת בעל חובם, המגלה. בכך, כותב הרש"ר, תקבל הגלות צורה חדשה בתכלית, במקום להיות קבר שנמקים בו, נעשית יסוד לקיום חדש של תפקיד השם. השפך הרב קוק, כן? כותב הרש"ר, שבארץ ישראל החובה היא לעבוד את השם בארץ ישראל. אבל כשהקדוש ברוך הוא גולה שכינה, אז אתה צריך שהגלות תהיה היסוד של עבודת השם שלך. עד מתי תניב חיי גלות, הפונים אל השם והקשורים עם השם, ותוכנו ומשמעותם של החיים האלה, הם, לא, צריך לקרוא, אלה, הם ירצו את עוונם. לא, הם, נקודותיים, פתח מרכאות, אז ירצו את עוונם. וואו, הרש"ר נותן משמעות חיובית לגלות, כן? הגלות שלו היא לא הקבר, אלא היא המקום בו מתקיים ייעוד של השם בעולם. כן, היהדות לא צריכה ריבונות, גם לא צריכה את ארץ ישראל, אלא היא צריכה לפרוח, כן, עד ימות המשיח. אז את שלושת הדברים האלה אפשר לקשור, אני מציע לקשור. אנחנו ראינו את הרש"ר בעניין המצוות, בעניין התורה עם דרך ארץ, זה המדע, ובעניין הלאומיות. ובשלושתם הרש"ר קורא סוג של שילוב, התחברות, היינו קוראים לזה בעולם שלנו, מעורבות, להיות חלק. בעניין המצוות, מערכת שלמה שמסבירה את כל עקרונות המצוות, וגם את כל פרטי המצוות, לפי מערכת של כללים, סך הכל 6 כללים, שבכללים האלה פרטים מרובים מאוד, שמסבירים איך ממש כל מצווה משליטה את האדם, כן, או על עצמו, או על היחס שלו לקדוש ברוך הוא, או על היחס שלו לתיקון עולם, לעובדה או לשמורה. זה המעורבות שבמצוות. המעורבות שבמדע, המדע המודרני הוא כלים לגילוי של חוכמת השם. של חיים שהאדם לוקח אחריות על חייו ועל הטבע שסביבו, הוא צריך להבין אותו, להפעיל אותו. לא רק מבחינה מוסרית, באמת ללמוד את מדעי הטבע. והיהדות יכולה להתמודד בקלות עם כל השאלות, וזה לא מעורר שאלות, כותב, והוא מביא כבריאה דרך אבולוציה, וגיל העולם מיליוני שנים, זה דוגמאות שהוא מביא, והוא אומר ליהדות, אמנם זה תיאוריה, רק היום תיאוריה מעופלת, אבל היהדות אין בעיה להסביר את זה. כי היהדות מדבר על המוסר שבעולם, ורק היהדות אומר שהעולם פועל דרך חוקים. איזה חוקים? זה בואו נראה בתור מדענים. והשלישי בעניין של הלאומיות, הרש"ר גם קורא חלק מהלאומיות. פה ודאי שהוא מושפע מרוח הזמן הגרמני שסביבו, אבל הוא לא קורא ללאומיות גרמנית, כי הוא מדבר ליהודים בכל מקום שהם. הוא אומר יהודי בכל מקום שהוא, ממש כמו שאנחנו קוראים אצל דרוזים. כל מקום תהיה חלק מהסביבה. לאומיות זה חשוב, אנחנו בגלות. מה זה אומר אנחנו בגלות? שאין לנו לאומיות אחת, אלא יש לנו הרבה, הרבה לאומיות. ממש, מי שמכיר קצת את תיאוריות הרפורמים בגרמניה, שחילקו בין הדת ללאום, וגם אחר כך יהודים ברוסיה, בין אם הזדהו עם הלאום, ובין אם לא, ידעו לעשות את החלוקה בין הדת ללאום. אז פה רואים את זה בדרך אחרת, שהעיקרון של שלושת הדברים האלה, זה פעילות מוסרית של האדם בתוך האנושות, בתוך האנשים, בתוך הטבע. ממש גישה שהיא נגד הסתגרות, ואני מדגיש את זה, כי בגלל הפרדת הקהילות, יש דימות, אתה יודע גם של הרש"ר, ואחר כך שלקחו להונגריה, לקחו, הסבירו את זה כבניית החומות. הרש"ר, הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו זה חומות. הוא אומר, תנו לי את האנשים הנכונים לפעול איתם, ואז אנחנו ביחד נדע לעשות אהבת ישראל גם אלה שמחוץ לקהילה שלנו, ונדע לצאת מהמשפחה לקהילה, ומקהילה לעם, ומעל עם לעולם. ממש הסתגרות זה לא המילה פה. אז כאמור, הדגם הזה מאוד מאוד הצליח. היה נכון מאוד, מאוד לדורו, ונבנו קהילות כאלה בכל העולם, אמרו, אנחנו תלמידי הרש"ר הירש. אני חושב שנכון לדבר על זה, על הקהילות שנבנו לפני השואה. אחרי השואה, במיוחד בארץ ישראל, זה אחר. וגם ההצלחה, אני חושב, היא שונה מאוד. יש קהילות חורב, כל תורה נבנתה בהתחלה קצת עם קשר לתורה עם דרך ארץ. אני חושב, לא יודע בדיוק את ההיסטוריה שלה, אבל די מהר היא הפכה להיות מוסד ליטאי רגיל, אולי עם קצת יותר אהבת ישראל, אבל קנאי לנוסח אשכנז, אבל הוא בטח לא קורא לעצמו תורה עם דרך ארץ. אז מעט על תורתו של הרש"ר הירש, אנחנו נסיים את הסדרה הזאת. אני לא יודע מה זה אומר, בניגוד לסדרות אחרות שכשסיימנו, אני כבר לימדתי את הסדרות הבאות וידעתי מה עומד לפתחנו. פה מבחינתי זה לוט בערפל. בעזרת השם שיזכני א' להשלים את הסדרה הזאת, לא יודע עד כמה, בגדול עד רבנים שפעלו לפני השואה, לא יודע איפה להעביר את הקו, וב' לעלות על הכתוב את לפחות את סדרת הראשונים. אז זה בעזרת השם, לא יודע אם נגיד החלום או היהוד, אבל במקביל לסדרות נוספות. אז כאמור, אני שמח מאוד לכל הערה, ותודה לכל המהירים, ואפשר, לא חשוב כמה זמן עבר, אני אשמח לקבל הערות, ואני משתדל להגיב לכל הערה. תודה רבה לכל השומעים. להתראות.